לצערי נגמר לנו הזמן. הפודקאסט של דוקטור יעל דורון ודני פרידלנדר. וחסות יוניסל, החברה המובילה בישראל להפצת מסרים ו-Relationship Marketing. כי מערכת יחסים טובה מנהלים גם עם לקוחות. לפרטים חפשו יוניסל בגוגל. הפרק שתשמעו כעת אינו מהווה טיפול פסיכולוגי והמידע נמסר בו אינו מהווה תחליף לייעוץ פסיכולוגי או לטיפול בכל תחום שהוא. אז אנא נעימה.
שלום דני.
שלום יעלי.
אנחנו בפרק מיוחד היום של, של הפודקאסט שלנו, של קי פודקאסט. אנחנו בפרק לכבוד שבוע הגאווה.
יש לומר גאווה שמח, happy pride.
שבוע גאווה שמח לך.
pride לסטרייטים וללהטאבים ולאנשים עם כל הזהויות. זה שבוע נורא מיוחד.
וגם לכל תומכיהם, חבריהם נכון. ויקיריהם.
נכון, כל מי שמלווה אותנו לאורך חיינו ותומך בנו ונמצא איתנו ועושה איתנו דרך.
אז היום נעשה פרק מיוחד של הפודקאסט, והיום אתה תהיה האורח שלי.
אני אשכרה מתארח אצלך בפודקאסט.
אתה מתארח אצלי בפודקאסט, ואני רוצה לשאול אותך מלא שאלות שכבר מזמן רציתי לדבר עליהן. אולי נתחיל בשאלה, למה גאווה? מה אתה חוגג? על מה החג הזה? האם צריך בכלל לחגוג את החג הזה?
על מה אתה מתגאה כל כך?
כן.
ובשביל מה? טוב, זאת שאלה מעולה, אני חושב שזאת שאלה מעולה, וזה גם מקום טוב לצאת לדרך לפרק הזה, כי כאילו אני חושב שזאת שאלה, כאילו כל כך רגילים להגיד גאווה, גאווה, אז אני רוצה להגיד משהו, גאווה זה הריאקציה לבושה ולהסתרה, אוקיי? זאת אומרת, הסיבה שהתחילו לחגוג פרייד, שהתחילו להתגאות, את יודעת שזה התחיל היסטורית בכלל בסטון וול בניו יורק שהיו מהומות.
זה בעצם התחיל בפוגרום.
נכון.
התחיל בתוך אירוע מאוד קשה וטראומטי.
נכון, נכון. שהמשטרה שהשוטרים בניו יורק פרצו לבר של גייז בווילג' ואז בעצם פעם ראשונה ההומואים בניו יורק הרימו ראש ועשו באמת כאילו יצאו במחאה אלימה נגד השוטרים. והאירועים האלה של סטון וול ביוני באמת הם... הם ההיסטוריה של, של שבוע הגאווה, שהפך לחודש הגאווה, ובאמת באזור של יוני חוגגים גאווה בקהילות בכל העולם. זה מעניין להגיד שנגיד, בהרבה מקומות בעולם, התאריך משתנה גם בהתאם למזג האוויר.
נכון, אז, אבל זה בדרך כלל בעקבות
אבל
יוני.
זה, אבל זה ביוני, וזה קשור בסטון וול, וזה קשור באירועים של סטון וול בניו יורק. ועל מה הגאווה? כי הרבה פעמים אנשים שואלים, על מה הגאווה, על מה יש לכם להתגאות כל כך, ואני חושב שאנשים לא מבינים שהגאווה היא קודם כל הריאקציה לבושה ולהסתרה. ושבאמת כל הזהות הלהטאבית, אני לא אגיד להטאבית היום כל הפגישה שלנו, אני אדבר על גייז, אבל כשאני מדבר על גייז, אני מדבר על להטאבים בכלל, על כל מגוון הזהויות, על הומואים ועל לסביות ועל דומניים ועל טרנסים, בגלל שאני ככה קצת, אנחנו עושים פגישה שהיא גם קשורה קצת בזהות שלי, אז אני אדבר יותר על גייז היום, אבל אני בעצם מדבר על כל הלהטאבים. אז בסופו של דבר, כל הסיפור של הזהות הלהטאבית, הוא מתפתח הרבה פעמים מתוך איזו הסתרה. הסתרה כלפי עצמך, הסתרה כלפי העולם, ולוקח הרבה מאוד זמן עד שאתה יוצא עם הדבר הזה החוצה, וחי בשלום עם עצמך ובשלום עם העולם, ולהגיע לגאווה כבר על מי שאתה, זה באמת למתקדמים.
בעצם אנחנו מדברים על תהליך, אנחנו מתחילים מהסתרה, מבושה, מסוד.
כן.
ואז עוברים באיזשהו תהליך שאולי עוד מעט תאר לנו אותו, איך מגיעים לשלב של קבלה, הסכמה, ואחרי זה גם גאווה. בסך הכל גאווה זה הסוף של הרצף,
כן,
נכון?
זה השיא, זה כבר באמת לא רק לחיות בשלום עם עצמך, אלא זה באמת ללכת בראש מורה ממי שאתה.
ולכן גם כל המצדים שבהם בגאווה, אנשים מציגים את עצמם, חוגגים את החופש שלהם, את החופש שלהם להיות מי שהם. בכמה מצדים היית בעולם אגב?
וואה, הרבה מאוד.
אני הייתי בברלין, אני הייתי בלונדון, ובתל אביב כמובן.
הייתי בתל אביב, הייתי במצעד הראשון בתל אביב, הייתי במצעד הראשון בתל אביב, שנסענו במכוניות, ואני נסעתי בטוסטוס עם כסדה, עוד קצת הייתי חצי גאה, חצי מסתתר, זה היה מצעד המכוניות הראשון, בתחילת שנות ה-90, הייתי בטורונטו, הייתי בניו יורק, הייתי במדריד במצעד הגאווה, איפה עוד הייתי? הייתי בסן פרנסיסקו פעם אחת, אל תשכחי שהייתי דייל, אז הסתובבתי, דאגתי להיות בהרבה מצעדי גאווה.
זה נורא נורא כיף, כי באמת מצעד הגאווה זה חתיכת יום כיף לכל מי שנמצא באירוע, זה חגיגה גדולה, אי אפשר לא להידבק באנרגיות, זה תמיד נורא ססגוני, נורא שמח.
זה נורא מצחיק, כי עכשיו שאת שואלת אותי באיזה מצדים הייתי בעולם, עכשיו אני חושב על זה שהרבה שנים הייתי ביוני נוסע כל שנה לכנס של הפסיכולוגים ההתייחסותיים, של הרלשיונל, וכל שנה יש כנס במקום אחר בעולם. והכנס של ההתייחסותיים, של הפסיכולוגים ההתייחסותיים, יוצא תמיד כל שנה ביוני, ואיכשהו תמיד שמגיעים לכנס, בדיוק יש גם את מצעד הגאווה. אז ככה הגעתי למדריד ולטורונטו ולכל מיני מקומות אחרים בזכות הכנס ההתייחסותי.
אז גם אני בברלין, זה קרה לי במקרה, בגלל איזשהו כנס פסיכולוגים שהייתי, כן. ונודע לי שזה היום של המצעד, ופשוט ברחתי מהכנס, כי החלטתי לראות את התופעה, זה כן, הרבה יותר טוב. כן, כן. לראות חצי מיליון אנשים ברחובות, בתוך הרחובות של ברלין, איפה שצעדו הטנקים של הנאצים, והוציאו לאורג שם אנשים על זה שהם הומוסקסואלים. כן. זה פשוט חגיגה לראות את זה אחרי כמה עשרות שנים, נכון. את הגאווה ברחובות.
אני חושב שלא הרבה אנשים יודעים, לא ניכנס עכשיו ככה לתקופות חשוכות, אבל לא הרבה אנשים יודעים שבתקופה של הנאצים, בזמן שהיה טלאי צהוב, היה גם טלאי ורוד, והרבה הומוסקסואלים לא יהודים נכנסו למחנות ריכוז וקיבלו את הטלאי הוורוד, זה לא היה מגן דוד, זה היה מין משולש כזה. הטלאי הוורוד, אגב, הצבע הוורוד של היום, שהוא הצבע של הגייז, הוא בעצם...
בגלל זה אני היום לבושה בוורוד.
הוא קשור לטלאי הוורוד של הנאצים, זה בעצם אקט כזה של תיקון ושל הרמת ראש. אז את אמרת שזה מתחיל מסוד, זה בעצם מתחיל מסוד... אני חושב שהזהות ההומואית הרבה פעמים, אולי גם חשוב להגיד שעם השנים זה הולך ונהיה יותר ויותר פשוט, אנשים עושים את היציאה מהארון שלהם יותר מהיר ויותר צעיר, אבל עדיין בהרבה מקומות אנשים חיים עם הסוד הזה, אנשים מתחתנים עם נשים, גברים מתחתנים עם נשים, וכל חייהם חיים בסוד עם הזהות שלהם מעצמה, מהאישה שלהם, מהילדים שלהם.
זה כבר מתי שהסוד הופך לסוג של שקר אפילו.
כן, כן. ואת יודעת, בכלל כל הסיפור הזה בפסיכולוגיה של סודות ושקרים, זה נושאים מאוד מאוד מקבילים, איפה זה סוד, איפה זה שקר.
ופרויד אמר לגבי סודות, שהסודות הם נשמרים כזה, אנחנו מנסים, לדחוק אותם ללא מודע, אבל בדיוק כן. כמו שיש את הכוח הזה שמנסה לדחוק את החומרים, להפוך אותם לסוד, יש כוח לא פחות חזק מהלא מודע שדוחף את הסוד להתגלות, כן. ובכל מיני פליטות, כל מיני אמירות שוליים, כל מיני בדיחות, כל מיני מצבים, בעצם הסוד מנסה לצאת.
את יודעת, זה נורא מעניין מה שאת אומרת, כי כשחושבים על המילה סוד באנגלית, סוד באנגלית זה secret, ואת יודעת איך אומרים הפרשות באנגלית? Secretions, זה, באמת, זה בעצם מילים נורא מאוד מאוד, מאוד דומות, וגם סקרטר, שזה מגירה שיש בה כל מיני איזה שידה עם המון מגירות, אבל המילה סוד והמילה הפרשות היא נורא דומה, וזה מעניין, כי סוד זה משהו שנורא רוצים להפריש אותו החוצה, להוציא אותו, כמו את ההפרשות שלנו, הרבה תיאורטיקנים בפסיכולוגיה מדברים על הפרשות, על קקי ופיפי של ילדים, כלהוציא את הסודות החוצה. Mm-hmm. ואני חושב שבנפש שלנו, אם אנחנו מחזיקים סוד הרבה מאוד, הוא איך שהוא ישפריץ החוצה בכל מיני דרכים. ואני חושב שאנחנו מדברים בכלל על הזהות הזאת, על הזהות הלהטבית כמשהו שאתה חי איתו בסוד. אתה חי איתו בסוד כי הוא אחרת, כי אתה לא כמו כולם, כי אתה מרגיש מגיל מאוד מאוד צעיר, בעצם שאתה אחרת. אני יכול לספר לך אפילו על עצמי, שכילד מאוד מאוד צעיר, אני לא ידעתי שאני גיי, אני לא ידעתי שאני נמשך לגברים, אבל אני ידעתי שאני אחר.
איך הבנת את זה אז?
כילד, קודם כל בעיקר הסובבתי עם בנות. זאת אומרת, לא הייתי איזה ילד נשי מאוד, הייתי ילד ששמר על עצמו, ההישרדות שלי בעולם הייתה שלא יראו עליי, דאגתי שלא יראו עליי, אבל תמיד הייתי קצת אחר, לא שיחקתי כדורגל עם הבנים, היו לי רק חברות בנות, הייתי בחוגי דרמה, הופעתי במסיבות סיום, שורה של בנות ודני מופיעים, זאת אומרת, הדבר הזה הוא כאילו, זה נורא מעניין, כי גם כשאני נגיד מדבר על זה היום עם המשפחה שלי, הם כאילו אומרים שהם לא ראו. זה נורא מעניין, זה מעניין אם אני מספיק הסתרתי, אם הם לא ראו, אבל אני ידעתי שמשהו בי אחר, ובעיקר ידעתי, ואני חושב שזאת חוויה של הרבה מאוד ילדים שיהפכו להיות גייז או להטאבים בכלל אחר כך, ידעתי שיש בי משהו שהוא אחר, ושאני צריך להסתיר אותו. Mm-hmm. עוד לפני שידעתי מה, ידעתי שאני צריך להסתיר, וזה נורא מעניין, כי המנגנון של הנפש הוא, שהיא מסתירה משהו עוד לפני שהיא יודעת מה זה הדבר. זאת אומרת, אני יותר זוכר את חוויית ההסתרה מאשר את החוויה של ידעתי מה אני. בתור ילד.
אז תספר רגע על השלבים האלה שבהם מגיעים מהסתרה לגאווה, כי זה הרי לא מובן מאליו בכלל שמגיעים לכזה כל כך רחוק.
נכון, אז באמת כאילו אני חושב שאתה צריך לעבור איזה גלגול, ואולי בכלל בהקשר הזה בוא נגיד משהו על סודות, על הדברים שאנחנו יודעים על עצמנו, על הדברים שהסביבה יודעת עלינו. הרי הרבה מאוד פעמים אני יודע משהו עליי ואני אשמור אותו בסוד מפנייך, נכון? ואז אני באזורים של הסוד. אבל יש פעמים שאת רואה משהו עליי שאני עוד לא רואה על עצמי, ואני חושב שכפסיכולוגים אנחנו מאוד מכירים את זה שמטופלים מגיעים אלינו ואנחנו כבר רואים להם את הסוד.
נכון. בעצם אתה מדבר על משהו שאנחנו קוראים לו חלון ג'וארי, וזה נכון. ההבדל בין מה שאני יודע על עצמי ומגלה החוצה, התדמית שלי, לבין מה שאני יודע על עצמי ולא מגלה החוצה, שזה הסוד, לבין מה שהחוץ רואה עליי ולא תמיד אני מודע לו. וזה החלק שתמיד נורא... צריך להתפענח במהלך הטיפול. כן. מה המטפל רואה על המטופל ויודע עליו כבר, והמטופל לא יודע על עצמו.
את יודעת, הרבה פעמים אנשים יוצאים מהארון, ובאים נגיד לחברים שלהם או למשפחה שלהם, ואומרים, תקשיבו, אני גיי. אז כאילו העולם אומר להם, דה, כאילו זה ברור, ידענו כל הזמן, והתחושה היא כאילו של... איך ראית עליי את הדבר שאני עוד לא ראיתי על עצמי? זה באמת כל האזורים האלה של מה אני רואה ומה את רואה, ואני חושב שבטיפול הרבה מאוד פעמים מטפלים צריכים להיות מאוד מאוד סבלניים לקצב שבו מישהו יכול להוציא את הסוד שלו החוצה.
אז בעצם השלב הראשון, אם אני מבינה נכון, זה השלב שבו ממקום שהדבר הוא סוד גם עבור עצמי, פתאום אני מגלה על עצמי את זה, עדיין לפני הדיאלוג עם הסביבה.
נכון, ואני יכול לספר לך על הרבה הרבה חוויות של גייז, גם חוויה שלי וגם חוויות של הרבה חברים שלי ושל הרבה מטופלים שלי, אני עובד הרבה שנים, אני עובד עם הקהילה הלהט"בית, ולוקח הרבה מאוד זמן עד שאתה מוכן, מסכים ומסוגל לראות על עצמך את הדבר שאתה כבר מרגיש. כי כמיהה מינית זה משהו שמרגישים אותו, מרגישים אותו בגוף. מרגישים אותו בפנטזיה, מרגישים אותו בעוררות המינית שלך, אבל עוד לוקח הרבה מאוד זמן עד שאתה מסוגל להגיד, אני נמשך לגבר, או אני רוצה בנים.
אתה יודע, זה נכון. אני הרבה פעמים חושבת כי סטרייטים, הרבה פעמים כשהם שואלים את גייז, או בכלל להט"בים ששואלים אותם, מתי ידעת? אז אני חושבת לעצמי, זה לא שאלה ששואלים את הסטרייטים.
נכון.
הרי מתי ידעת שאת נמשכת לגברים? מה זאת אומרת, מתי ידעתי? תמיד נמשכתי לגברים. נכון. ידעתי את זה, זה חלק מהמהות שלי, זה כמו שאני יודעת כל דבר עליי, אני גם יודעת.
כמו שאת יודעת שאת אישה, ידעת שאת נמשכת לגברים,
דווקא
נכון?
דווקא ידעת שאת אישה, זה דבר שלוקח זמן. העניין כן. דווקא של להבין כן. מה אתה, לדעתי זה משהו התפתחותי שלפעמים לוקח זמן, אבל לדעת למי אתה נמשך, זה כמו לדעת איזה אוכל אתה אוכל.
נכון.
אתה אוהב קרובית או שונא
קרובית. מתי ידעת שאתה אוהב ברוקולי? כן?
זהו, ידעת. כאילו, ידעת. מהפעם הראשונה ידעת מה אתה אוהב ומה אתה רוצה. זה משהו נורא נורא טבעי. אבל זה מעניין,
אפרופו ברוקולי, כי את יודעת שיש ילדים ששונאים ברוקולי, ואז הם נהיים מבוגרים ואוהבים ברוקולי, אז יכול להיות שיש דברים שהם טעם נרכש, האם יכול להיות שבכלל זהות מינית היא משהו שמתפתח עם השנים? יש על זה הרבה שאלות והרבה תיאוריות.
נכון, וגם אנחנו יודעים שבמוח, המרכז של הסלידה והמרכז של התשוקה, הם בעצם הכי קרובים בקליפת המוח.
כן.
ולכן הרבה פעמים אנשים מפרשים דברים כסלידה, דברים שאחרי זה הם יאהבו. תחשבו על זה לגבי אוכל, כי יש הרבה דברים שמגילים אותנו, אבל אחר כך אנחנו חושבים שרגלי צפרדים, זה אולי נחשב
דלקטס. וגם לגבי סקס, לא רק לגבי הנטייה המינית שלך, אלא לגבי פרקטיקות מיניות, דברים שאתה אוהב ולא אוהב בסקס, דברים שאתה אומר, אני בחיים לא אעשה דבר כזה, ואחר כך אתה מגלה שזה הפטיש הכי גדול שלך, הדברים הם מתגלגלים. אני חושב שמה שקורה ללהט"בים זה שהם בעצם יודעים תמיד. הם יודעים תמיד, אבל עוד נורא קשה להם לתת מילים לזה. נורא קשה לילד בן 6 להגיד משהו על הכמיהה המינית שלו, כי ילדים בני 6 לא מתעסקים בכמיהה המינית, אבל הם יודעים על מי הם מסתכלים. נכון? ילדה מסתכלת על גבר בהרצה, וזה ראשית המשיכה המינית שלה. וגם ילד מסתכל על גברים בהרצה אם הוא גיי, וגם ילד שיהפוך להיות גיי בהמשך חייו, מסתכל על אבא שלו, כמו שילד סטרייט מסתכל על אמא שלו, ואומר לה, אמא, כשאני אהיה גדול אני אתחתן איתך. אז אני חושב שילד גיי, מרגיש את הדבר הזה לפעמים כלפי אבא שלו, את הכמיהה, את ההרצה, אבל הוא לא יכול להגיד את זה, הוא יודע כבר הרבה לפני שהוא מבין מה הוא מרגיש, הוא יודע שאסור לו להגיד את זה.
למה זה גם כל כך מסובך? הרי פרויד אמר שכולנו בסוף דומיניים, ושיש לנו את המשיכות לכאן נכון. ולכאן, ואנחנו יודעים שהילדים כשהם קטנים, הם גם נמשכים לאבא, בהרצה וגם לאמא, לא משנה מאיזה מין הם, ולכן נכון. יש משהו נורא מבלבל. יש משהו שמתפתח אחרת אצל סטרייטים ואצל להט"בים, זה לא כזה ברור, בגלל שיש גם את המשיכה הטבעית של כל ילדה נכון, לאימא שלה וילד לאבא נכון, שלו.
אבל מה שכן ייחודי בחוויה של ילד להט"ב, זה התגובה שהוא יקבל mm-hmm. על הדבר הזה. כי בדרך כלל שילד אומר לאימא שלו, אימא, כשאני אהיה גדול, אני אתחתן איתך, אז היא מסתכלת על זה בחיוך גדול.
היא צוחקת, היא מספרת על זה בגאווה, נכון. לא מוסתרת, לשכנים, לסבתא נכון, ולכל המשפחה ביום שישי. איתי. כן, זה הופך להיות איזה גאווה, אבל אם הילד יגיד את זה לאבא, היא לא תספר את זה בכזו
היא גאווה. היא לא תספר את זה, ואוי ובוי אם הוא יגיד את זה לאבא, והוא יראה מהמבט של אבא, או לפעמים אם זה אבא יותר קשוח או יותר בוטה, הוא גם יגיד לו, מה קרה לך? מה קרה? כאילו, התגובה יכולה להיות לפעמים חצי אלימה, ואז הילד יודע שאת הדבר הזה הוא צריך לחסל, הוא צריך להסתיר, ועם הדבר הזה הוא צריך להסתובב בעולם, והוא מהר מאוד לומד שיש דברים שאסור לו להגיד אותם.
אתה חושב שזו גם הסיבה, אני שמעתי כל כך הרבה סיפורי יציאה מהארון ממטופלים במהלך השנים, ותמיד יותר קל לצאת מהארון מול אימא מאשר מול אבא, לרוב הגיים.
לבנים, mm-hmm. כן, זה הפוך קצת עם בנות, כי כשאת מדברת על חוויה לסבית זה בדרך כלל הפוך, אני חושב שכן. אני חושב שבכלל בתרבות שלנו יש טאבו נורא נורא גדול על אהבת גברים. זאת אומרת, זה נורא מאיים על גברים סטרייטים, זה נורא מאיים על התרבות ההטרוסקסואלית, המצ'ואיסטית, שבה גברים שולטים, שבה גברים חזקים. כשבא ילד ומערער את הדבר הזה, הוא יחטוף. הוא יחטוף כי זה משהו על הסדר העולמי שקשה לשאת אותו. ואני חושב שלכן, בנים גייז מאוד מאוד קשה לצאת מהארון מול האבות שלהם. אני אגיד לך במאמר מוסגר וברמה הטיפולית יותר, מה שבעיקר בנים גייז צריכים זה לקבל הכרה מאבא שלהם. הם צריכים שבתיקון לילדות שלהם, האבא בחיים שלהם יגיד להם, זה בסדר, אני אוהב אותך כמו שאתה. וזה לא מקרי גם שהרבה מאוד גברים גייז, עכשיו אני אגיד משהו שיכול להיות שיעורר עליי כל מיני תגובות, הרבה מאוד גברים גייז גם נורא נורא רוצים לשכב עם סטרייטים. זאת פנטזיה נורא גדולה שלהם, להשכיב סטרייטים.
לשכנע את אבא?
זה להשיג את ההסכמה של אבא. כי עם גבר גייז זה לא נחשב, אבל אם אני אצליח להיות עם גבר סטרייט, אז אני אקבל את ההכרה הלא מודעת של אבא שלי, ובכלל, הרבה מאוד מהיחסים, אתה רואה הרבה מאוד בקהילה הגאה, נגיד, כמיהה של בנים צעירים לגברים בוגרים, הרבה יותר מאשר אתה רואה את זה בעולם ההטרוסקסואלי, זה קשור באיזו משאלה עמוקה, שיש שם איזה גבר בוגר, אבאי, שיקבל אותך.
שיאשר אותך.
שיאשר אותך, שיגיד לך שזה בסדר.
אז אני רוצה לשאול אותך על התהליך הזה של היציאה מהארון, כי אנחנו יודעים שיציאה מהארון זה לא אקט חד פעמי, ובעצם מי שצריך לצאת מהארון, צריך לצאת מהארון הרבה יותר מפעם אחת, ולפני נכון. הרבה מאוד קהילות. ולמעשה כל פעם שאתה מכיר מישהו, אתה עומד מול השאלה, מתי אני מספר לו, האם אני מספר לו, האם זה רלוונטי לספר לו במסגרת מערכת היחסים שלנו, ובאיזה שלב.
כן, אני חושב שלא קורה שאני נוסע במונית ואני לא צריך, וכאילו לא יניחו עליי הנחות. אנחנו גם צריכים לזכור שהעולם שלנו הוא נורא הטרוסקסואלי. וזה גם נכון סטטיסטית, מעל 93% מהאוכלוסייה כמעט הם כנראה סטרייטים. העולם מתנהל התנהלות נורא סטרייטית. אנשים מניחים שאתה סטרייט בכל מקום שאתה מגיע. במקולת, במונית, מטופלים שלא יודעים עליך, בבנק, בכל מקום, בכל טופס שאתה ממלא, בכל מקום שאתה מגיע אליו, הנחת העבודה היא שפוגשים אותך שאתה הטרוסקסואל. ואם אתה כבר מחוץ לארון, אתה צריך בכל מקום להגיד, אני לא, אני נסעתי אתמול במונית, והוא שאל אותי משהו, והוא אמר לי, ומה אשתך חושבת על זה שאתה בטלוויזיה? ואמרתי לו, אין לי אישה, יש לי בן זוג. זה לא נגמר, אני בן 54 ואני ממשיך לצאת מהארון בכל מקום, ואני גם מאוד מחוץ לארון. אני מאוד מחוץ לארון, אנשים כבר יודעים עליי. אגב, בטלוויזיה לא יכולים לתפוס את זה שאני גיי. זה גם קשור, שוב, בהנחת ההטרוסקסואליות, גם בהנחה הזאת שאנשים מצליחים, מפורסמים, בעמדות של כוח, הם הטרוסקסואלים. אז לא מצפים לראות לא חברי כנסת, לא פסיכולוגים, לא שופטים ולא רופאים ולא אנשי תקשורת מצליחים. לא
במובן הזה אתה עושה שירות מאוד גדול להרבה מאוד אנשים, כשאתה בא ושם את זה באמת על השולחן.
נכון, נכון. אני שם את זה, אני אומר, זה אני. עכשיו אני רוצה לספר לך נגיד, תכף נלך קצת על ההתגלגלות של היציאה מהארון שלי, אבל למשל לקח... כמו שאת אומרת, יציאה מהארון היא תהליך הדרגתי, בהתחלה אתה יוצא מהארון מול האנשים שקרובים אליך, שזה קודם כל המשפחה שלך, שזה אולי אחד המקומות הכי מורכבים. אני למשל יצאתי עם מהארון קודם לאחים שלי, ורק אחר כך להורים שלי.
באיזה זה, גיל זה היה?
לאחים שלי בתקופת הצבא, לאחי ולאחותי, ולהורים שלי רק כמה שנים אחרי זה, בגיל 24.
וואו.
זה מאוחר, היום אנשים יוצאים בגיל 13 ו-14 מהארון, כבר בתיכון כבר כולם מחוץ לארון. אני יצאתי מאוד מאוחר, אני עוד הייתי עם נשים על הדרך, ולקח הרבה מאוד זמן. אבל הייתה לי יציאה מהארון שנייה ומאוד מורכבת, וזאת היציאה מהארון המקצועית שלי. כי כשאני ניסיתי להתקבל לתואר השני בפסיכולוגיה, ואנחנו לא מדברים על לפני 100 שנה, אנחנו מדברים על סוף שנות ה-90, על תחילת שנות ה-2000 לדעתי, אני לא יכולתי לכתוב בתפסי הקבלה שלי ובתיאור העצמי שלי לתואר שני שאני גיי. כי לא היו מקבלים אותי.
זה מדהים, בגלל שבקבלה לתואר שני יש מסמך כזה שכל הפסיכולוגים מכירים אותו,
תיאור
שאתה
עצמי.
צריך להגיש תיאור עצמי. ובעצם מקבלים אותך, לפי התיאור העצמי הזה, זה מסמך בין שני עמודים, שהוא, כן. שהוא תמצית האישיות שלך, התגלגלות ההתפתחות שלך, אישית, משפחתית ומקצועית.
תעודת השפיות שלך.
זה מסמך כן. שמאוד קשה לכתוב, וימים, שבועות וחודשים, עד שמשפצים אותו וכותבים אותו, ובסופו של דבר שולחים אותו, ובעצם אתה אומר ששיקרת שם.
כן,
לא יכולת לספר את האמת, ובאמת לפני 20 שנה אי אפשר היה לספר את זה.
זאת אומרת, אז עוד לא קיבלו הומוסקסואלים למכונים פסיכואנליטיים, ובטח שלא קיבלו הומואים ולסביות לתואר שני, אף אחד לא אמר את זה בגלוי, אם היית שואל לפסיכולוגים אז הם אומרים לך מה פתאום, אבל הפסיכולוגיה עד 1975, הומוסקסואליות הייתה הפרעה נפשית, היא רק יצאה מה-DSM, שזה התנך של ההפרעות הפסיכיאטריות, היא רק יצאה ב-75 משם,
אז בעצם נכנסת עם הסוד שלך לתוך עולם הפסיכולוגיה, וטיפלת באנשים בלי שהזהות שלך המינית הייתה ידועה.
לא, לא, לא. זה דווקא הנקודה שבה שמתי קו. אני לא התקבלתי בשנה הראשונה לתואר שני בפסיכולוגיה, כי בשנה הראשונה סיפרתי שאני סטרייט. ומשהו בי כנראה עבר לא עד הסוף אמיתי. ובשנה השנייה החלטתי שאין לי סיכוי להתקבל אם אני לא בא באמת. אמרו לי, אין לך סיכוי, אל תכתוב שאתה גיי, אתה יכול לא להגיש את הטפסים בכלל. ואני החלטתי שאני בא עם האמת שלי, ועם האמת שלי התקבלתי לתואר השני, ובעצם זאת הייתה נקודה מאוד קריטית בזהות המקצועית שלי, שבה החלטתי שכדי להיות פסיכולוג וכדי לטפל באנשים, אני בא עם אמת.
אבל אני יודעת שהייתה לך עוד נקודה מאוד משמעותית בחיים המקצועיים שלך, וזה בעצם ההתאגדות הזו של הפסיכולוגים, שמתישהו החליטו שהם יוצאים לאור בתור מטפלים גאים, שהם גם גיי פרנדלי, שקוראים למטופלים להטאבים לבוא אליהם לטיפול.
נכון, כי עד באמת, עד תחילת שנות ה-2000, היו כבר מספיק מטפלים גייז, וגייז הם אנשים מאוד רגישים, והרבה מהם הולכים למקצועות טיפוליים, אבל עוד לא יכלת למצוא לעצמך מטפל גיי. ואז התאגדנו קבוצה של אנשים שבעצם קראנו לעצמנו פסיכולוגי. וזאת הייתה קבוצה של פסיכולוגים, הומואים ולסביות, שבעצם שמו את הזהות המינית שלהם בפרנט. אחר כך הקמנו גם גוף שנקרא צוות מטפלים גיי פרנדי, שהיה בעצם כמו איזה מכון כזה, שלא ישב בשום מקום פיזי בארץ, וזו הייתה קבוצה של מטפלים שיכולת לפנות אליהם, ובעצם רוב המטופלים הראשונים שלי הגיעו משם.
אני הרגשתי שזו התקדמות מדהימה שקורית בארץ, כשנודע לי על האיגוד הזה, על ההתאגדות הזאת. והאמת שגם חשבתי שאני צריכה להיות שם, למרות שאני סטרייטית, בתור גיי פרנדלי, בתור כן. מישהי שמרגישה שהיא מאוד... מטירנית, נגיד, ליברלית, ושזה מתאים לי שיבואו אליי מטופלים כאלה, אבל גם הרגשתי שאני לא אוכל להיכנס. גם סוג כזה של כשמישהו יוצא מהארון ובונה לעצמו קהילה, אז לא ברור שאתה מוזמן אליה.
נכון, נכון, וגם הייתה שאלה מאוד גדולה, אז אם יהיו אצלנו מטפלים סטרייטים או לא יהיו, ואז החלטנו שאנחנו לא עושים אשליות, ומי שרוצה לבוא ולהיות אצלנו, לכן קראנו לעצמנו צוות מטפלים גיי פרנדלי, לא היית צריך להיות גיי, לא בדקו לך בציציות, אבל היה צריך להיות מאוד ברור שאתה מוכן ויכול ופתוח מספיק להבין שלאוכלוסייה להטאבית יש צרכים מיוחדים בטיפול. יש בכלל נטייה קצת לנסות להגיד, זה אותו דבר. זה אותו דבר, סטרייטים וגיי זה אותו דבר, זוגיות של סטרייטים וזוגיות של להטאבים זה אותו דבר, הכאבים הנפשיים של להטאבים ושל סטרייטים הם אותו דבר. אני חושב שזה חשוב להגיד גם שאנחנו, זה תמיד הדיבור על equal but different. אנחנו צריכים להיות שווים ומגיע, אנחנו צריכים להיות שווי זכויות, אבל אנחנו שונים בצרכים שלנו, בכאבים הנפשיים שלנו, בהיסטוריה הפסיכולוגית שלנו.
אולי גם באמת בגלל הדבר הזה שכל מישהו להטאבי היה צריך לצאת מהארון, והיה צריך איזשהו תהליך שבו משהו שהוא מאוד מאוד מהותי בזהות שלו, הופך מסוד לגאווה, או לפחות לקבלה. נכון. יש פה איזה תהליך שכל אחד מהקהילה צריך לעבור. עכשיו, אנחנו יודעים שיש את זה גם אצל אנשים סטרייטים בכל מיני נושאים. להרבה אנשים יש סודות, והם צריכים לצאת מכל מיני סוגים של ארונות. אבל זה לא כל כך מובהק, כמו שפה, שלגבי אוכלוסייה שלמה, אתה יכול להגיד, זה מה שמאפיין אותם. זה משהו ששייך לכל מי ששייך לקבוצה.
נכון, נכון.
אבל אולי אתה רוצה לספר על משהו שאתה חושב שהוא סוגיה מיוחדת, שאופיינית במיוחד, נגיד לגייט.
אז אני רוצה להגיד שני דברים. קודם כל, אני רוצה ללכת עם הדבר שאת אומרת, כי אני חושב שהשנים של האטאבים היו בארון, זה לא משנה כמה אתה בחוץ, השנים האלה הם שנים שמשאירות צלקת על הנפש שלך. כשאתה חי בסוד, אתה לומד לא רק להסתתר מהעולם, אתה לומד גם להסתתר מפני עצמך, אתה לומד להסתתר ביחסים בין אישיים, וזה משאיר איזה אזור כזה בנפש, שגם כשיצאת מהארון אתה תיקח אותו. ואחת הסוגיות הייחודיות למשל, לאנשים שהם להט"בים היום, זה מה הם עושים עם האזור הזה כשהם באים לזוגיות. מה קורה לך כשאתה בא לזוגיות, ואתה צריך לשתף את כל כולך בעולם הזוגי, ותמיד אתה תשאיר אזורים שלך, מחוץ לאזור השיתוף.
זאת אומרת שכשבן אדם מחזיק סוד כל כך הרבה שנים, הסוד הוא לא רק התוכן של מה שהוא משאיר בסוד, אלא הסוד הופך להיות מקום בנפש. יש מקום בנפש שהוא ממש, קוראים לזה אנקפסולציה, כמו מהמילה קפסולה. בעצם איזה כמוסה, איזה מקום שבו אפשר להחביא עוד דברים ועוד תכנים, ואנשים שמחזיקים סודות, יש להם את הכמוסות האלה בנפש, יש להם את המקומות האלה שכאילו סופחים ואפילו לפעמים מושכים עוד ועוד סודות.
כן.
ולכן אנשים כאלה, מראש אתה אומר, יותר קל להם אולי להחזיק סודות, או יש להם יותר אזורים של סודות, אולי גם של שקרים.
של סודות, של שקרים, של פנטזיה, אתה לומד שיש דברים בך ובמשאלות שלך ובמאוויים שלך, שגם טוב תעשה אם תשאיר אותם לעצמך, זה גם הופך להיות קצת מדליק להשאיר אותם לעצמך, לפעמים זה כבר מתחיל להיות מבלבל בין מה הישרדותי ומה אירוטי. מישהו פעם אמר לי, זה נורא מעניין, הוא אמר לי שבדימוי זה קצת כמו לצאת מהכלא. אתה יושב כמה שנים בכלא, אתה משחררים אותך מהכלא, יצאת כבר משם, אבל אתה עדיין נשאר עם המון המון מנגנונים של הסיר בכלא, אתה נשאר בזהירות, אתה נשאר בפחד, אתה נשאר בהסתרה. אתה...
זה נורא מצחיק אותי, כי המטופל הראשון שאי פעם היה לי, הוא היה הסיר לשעבר.
כן.
וחדר הטיפולים היה מאוד קטן, והוא היה הולך בו. וזה היה משגע אותי.
בתוך
לא
חדר הטיפולים?
הוא היה הולך הלוך ושוב.
כמו בתא, בכלא.
והוא אמר לי שככה הוא רגיל שכשהוא חושב, הוא הולך. אז הוא חייב ללכת גם בטיפול.
אז לא משנה כמה הוא שוחרר מהכלא, עדיין היו לו מנגנונים כן? שקשורים בתא שלו.
יש הרגלים שקשה לך להתפטר מהם.
ואני חושב שגם נגיד זה קצת כמו להחביא אוכל כשאתה בתא שלך בכלא. אחר כך אתה כבר שנים משוחרר מהכלא, אבל את הגודיז אתה מחביא לעצמך. אני חושב שזה קצת מה שקורה ללהט"בים, אני חושב שזה מה שקורה לגייז. אתה לומד שיש גם בסוד משהו מדליק. יש בו משהו חשוך, יש בו משהו אירוטי, יש בו משהו מדליק. את יודעת, היה אחד הפסיכולוגים המפורסמים והשנויים במחלוקת, זה מסעוד חן.
הנסיך
מסעוד חן, ממוצא הודי, חי באנגליה, היה מאוד שנוי במחלוקת. הוא שחי עם המון סודות ושקרים, וגם עשה כל מיני דברים שנויים במחלוקת מבחינת האתיקה שלו, הוא מדבר הרבה מאוד בתיאוריה שלו על שקרים וסודות, ועל הצורך של הנפש שלנו גם להחזיק שקרים וסודות. מעניין שאני מאוד אוהב אותו. מעניין כאילו גם שאתה, אולי זה גם חלק מהאינקפסולציה שלי, שיש משהו בתיאוריות של מסעוד חן, שכפסיכולוג נורא מדברות אליי. יכול להיות שזה קשור באזורי הסוד והשקר שאני חייתי איתם הרבה מאוד שנים.
אולי אתה רוצה לדבר גם על הספליט הזה, שהרבה פעמים אתה אומר שנורא אופייניים לגייז ביחסים בין אהבה, התאהבות לבין רומנים.
כן.
בתור משהו שמאפיין בעצם את התרבות אולי של הגייז או של הלהט"בים.
כן, אז אני חושב שבכלל יש סיפור נורא גדול לטוב ולרע אצל גייז, שקשור בספליט הזה, בפיצול הזה, בין מיניות ובין רגש. אני חושב שהרבה מאוד שנים, בגלל שגייז היו בארון, מה שהם עשו, הם פיצלו את התשוקה שלהם מהרגש שלהם. הם לא יכלו הרבה מאוד שנים בכלל להתמודד עם המחשבה שהם יכולים לאהוב גבר, הם רק הסתדרו עם המחשבה שהם נמשכים לגבר, הם הולכים ועושים סקס עם גברים, אבל הם לא יחברו לזה רגש. אחר כך מה שקורה זה שאתה עובר קצת יותר אינטגרציה, אתה מנסה לחבר בנפש שלך את החיבור הזה בין תשוקה ובין אהבה. אני חושב שבכלל לגברים קשה מאוד עם החיבור הזה, גברים יכולים מאוד מאוד בקלות לפצל אהבה ממיניות, אצל גייז זה הרבה פעמים מאוד חזק ומאוד בולט הפיצול הזה, אולי זה מסביר למה הרבה מאוד זוגות של גייז חיים בקשרים פתוחים, הקשרים הלא מונוגמים אצל גייז הם באחוזים הרבה יותר גבוהים מאשר סטרייטים, ואגב, אם משווים את זה לסטרייטים ומשווים את זה לקשרים של נשים, של זוגות של לסביות, אז כמובן שאצל הלסביות מוצאים הכי הרבה מונוגמיה, אחר כך אצל הסטרייטים ובסוף אצל הגייז. ככל שיש יותר גברים בקשר, יש פחות מונוגמיה, מסתבר שזה...
נכון, אבל הקונפליקט הזה שאתה מדבר עליו הוא אופייני גם לגברים סטרייטים, וגם נשים לפעמים יש להם את הדבר הזה, הספליט הזה, שבעברית קוראים לו... זה, עוד מימי פרויד דובר עליו, על הספליט בין קדושה לקדשה, קדשה זה זונה, ובעצם על גברים סטרייטים, אנחנו מדברים כרגע, שנמשכים, בעצם שיש להם שני סוגים של נשים בראש, כאילו יש שתי קופסאות, יש את הקדושה, שהיא האמא הזאת, היא קצת כמו מריה,
המלאך והזונה,
בדיוק, שהייתה יכולה להיות האם הילדים, גם תוך כדי שהיא בתולה, והיא בעצם, היא מאוד קדושה, היא בעצם עם האדמה, היא נקייה, היא תהיה האמא של הילדים שלך, והאישה האחרת, הקדשה הזונה, שהיא האישה שאליה נמשכים, ששם התשוקה, והיא בוערת, והיא מאוד חמה, והיא מאוד שונה, והיא לא תהיה האמא של הילדים שלך, והרבה גברים עושים את הפיצול הזה, אבל אתה מדבר עליו בתור פיצול מאוד אופייני בקהילה.
כן, ואני חושב שהמקור שלו קשור בפיצול הנפשי של גייז בתחילת דרכם. כי בתחילת דרכך אתה לא אומר שאתה אוהב גברים. אתה אומר, אני נמשך גם לגברים, אני שוכב עם גברים, אני מזדיין עם גברים, אבל אתה לא אוהב גברים. את יודעת מה הגייז לא עושים בכלל בתחילת דרכם? הם לא מתנשקים. הרבה מאוד גייז צעירים או גברים שהם בארון יבואו ויספרו לך שהדבר שהם לא עושים עם גבר זה לא מתנשקים איתו.
כי נשיקה זה משהו,
כי נשיקה זה אינטימי, זה קרוב, זה של רגש, אגב גם עם זונות לא מתנשקים, שזה נורא מעניין ההקבלה הזאת שגברים גייז עושים בתחילת דרכם, בעצם מה הם מספרים על עצמם? הם מספרים כמה הם לא יכולים להעביר רגש אל הנטייה המינית שלהם, הם יכולים רק לשכב עם גברים בתחילת הדרך אבל לא לאהוב אותם.
אני רוצה להציג את הזווית השנייה ולהגיד שזה נכון שיש הרבה סוגיות שהן מיוחדות ללהטאבים והצבעים המיוחדים של הגייז מצד אחד של הלסביות, מצד השני בטח לטרנסים יש את הצבעים שלהם, יש את
כל הצבעים של הדגל,
המיניים, כן, כל הצבעים, המיניים, דומיניים, באמת יש המון, נוספו עם השנים יותר ויותר זרמים לתוך הקהילה וזה מבורך, אבל אני רגע רוצה להגיד דווקא משהו אחר. אני רוצה להגיד שבסופו של דבר הרבה פעמים זוגיות זה זוגיות זה זוגיות, וזה לא כל כך משנה מי נמצא בזוגיות, שני גברים, שתי נשים, אישה שפעם הייתה גבר, זה לא חשוב כל כך. בסופו של דבר, הנושאים שמעסיקים הרבה מאוד אנשים, בתוך קשרים, הם נושאים בסיסיים משותפים. ואני חוזרת למה שאמרת קצת על הצורך בהכרה, על זה שכשהיית ילד, בסך הכל מה שרצית זה שאבא שלך יכיר בך.
כן. ואני חושבת שהצורך... תגיד לי שזה בסדר.
בדיוק, ושהצורך הזה בהכרה, וזה שהצד השני יגיד, אני רואה אותך. כמו שאתה, ומקבל אותך כמו שאתה, ואפילו אוהב אותך כמו שאתה, לא למרות,
אלא... וגאה בך כמו שאתה.
בדיוק, גאה בך, בגלל מי שאתה. זה חלק מהמשאלות שיש לאנשים בתוך קשר, לא משנה איזה סוג קשר.
נכון.
ולכן בסופו של דבר, אני מרגישה שהרבה פעמים בחדר הטיפולים, בין אם אני מטפלת בזוג לסביות, בזוג גייז, או בסטרייטים, בסוף אנחנו מדברים על נושאים נורא דומים, הרבה פעמים זה קנאה, הרבה פעמים זה מאבקי כוח, מי קובע, ההורים של מי נכנסים לתמונה.
הפיצול הזה רגש מיניות, מכירים אותו מזוגות. אני מאוד מסכים איתך, אבל אני כן חושב שדווקא בשבוע הגאווה חשוב גם להגיד נכון, הסוגיות של כולנו הן מאוד דומות, אבל להבין את המקורות של הסוגיות הן מאוד אחרים אצל להטאבים. אני חושב שמטפלים שעובדים עם להטאבים צריכים להיות רגישים גם להיסטוריה, לכמיהה הזאת שלא הייתה אצל חבר'ה כשהם היו צעירים.
ובאמת אני חושבת שאנחנו צריכים לסיים במקום הזה של מתי קבלה עצמית הופכת לגאווה במי שאתה ומה שאתה. מתי אתה אומר, אני לא סתם רק מוכן לקבל את עצמי, אלא אני יוצא לרחובות עם דגל, אני רוצה להריע לעצמי.
כן, וזה באמת, זה גם קשור במתי כל אחד מקבל את עצמו בדרך שלו, מתי אני הפכתי מ... לקבל את עצמי, ללהיות גאה בעצמי, וזה גם קשור בכל שמושמע, ודווקא עכשיו, בשבוע הגאווה, חשוב להגיד עליו משהו. אנשים שואלים, בשביל מה מצדים? זה בסדר, אנחנו בסדר איתכם, אין לי שום בעיה איתכם, אבל תעשו את זה בבית, תעשו את זה בחדרי חדרים, למה אתם צריכים לצעוד? למה אתם צריכים לעשות בלגן? למה אתם צריכים להביא את זה לפנים? למה צריך לשים אותם בטלוויזיה?
באמת למה?
למה? מכיוון שהשלב המתקדם הוא שלב שבו לא רק תגידו זה בסדר, אלא שגם אנשים יוכלו להרים ראש ולא להתבייש. וכל עוד זה לא בסדר בשביל הרבה אנשים, יש לנו עדיין צורך במצעדי גאווה, ואני באמת חושב שכל עוד אתה צריך עוד להגיד מי אתה, זה כנראה עניין.
אני מסכימה איתך, ואני רוצה לברך, לקראת שבוע הגאווה, לברך את כל אלה שיצאו מהארון, שעשו את התהליך הזה, וגם להגיד שהיום עדיין, במדינת ישראל, אנחנו שומעים על זה כל הזמן, שיש אנשים שעדיין מתביישים, שעדיין מסתתרים, שעדיין גם כשהם יוצאים, ההורים לא מקבלים אותם, מנדים אותם, שהם מתקשים למצוא עבודה, שלפעמים הם מופלים במקומות של עבודה, או בחברתית הם מופלים. וכאילו, להצטרף לתנועה הזאת שמנסה לעזור ולהתגאות.
ולכן, אני חושב שאנחנו עושים את הפרק הזה היום, בשביל להגיד לכולם, זה בסדר, תהיו מי שאתם, תעזו לחלום, תעזו לרצות להיות מאושרים, תעזו לרצות שתהיה לכם אהבה, dare to dream, ומותר לכם, מותר לכם, מותר לכולנו.
אז דני, תודה שבאת להתארח בפודקאסט שלנו, לצערי נגמר לנו הזמן, אבל תודה שבאת להתארח ביום הזה.
גאווה שמח, לכולנו. שמח.